Kull David, kull ha'emet ha'tzedek ve'ha'shalom, mishaderet tokhniyotav mi'Tahran, mishaa 11:50 ל-12:20, lifi ha'sha'on ha'binlaumi, al gal katsar, 19 metrim, betedar shel 15,150 kilohertz.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B וגם הוטברד, וגם ניתן גם לעקוב את האתר קול דוד באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com hebro. תוכלו לכתוב עלינו באתר קול דוד איראן @gmail.com ולכתוב באינסטגרם parstoday hebro קול דוד איראן, זה הכותרת שלנו בטוויטר.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והנה אנו בוטחים את השידור של היום שלישי 26 בדצמבר 2023. מאזינים יקרים, היום כמו בכל יום אנו מגישים את החדשות ובין החדשות בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור.
רגע של אמת. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. ההכנסה של כ-20% מהישראלים נפקעה במלחמה ו-45% חוששים ממצוקה כלכלית בעקבותיה. כך עולה מדוח שלארגון לתת על העוני האלטרנטיבי בישראל, כאשר העלה נתונים מדאיגים ביחס למשפחות החיות בעוני או מקבלות סיוע, וקבע כי יותר ממחצית דילגו על ארוחות עקב מחסור כספי, 70.4% ויתרו על תרופות או טיפול רפואי נחוץ. הארגון הגדיר את המציאות המתוארת בדוח כמצב חירום חברתי-כלכלי בצל המלחמה שצפויה להחמיר ולהעמיק את העוני. ביחס להשפעת המלחמה על העוני, ציין הדוח כי ב-7 באוקטובר 2027 פרצה בישראל מלחמה שלא ידעה כמותה בעקבות מתקפת פתע של חמאס. ישראל תידרש להתמודד עם המלחמה בחודשים הקרובים לכל הפחות, ועם השלכותיה במשך שנים ארוכות. לצד סוגיות צבאיות, ביטחוניות וגיאופוליטיות, צפויות תמורות עומק נרחבות בזירה הכלכלית החברתית ועל מציאות החיים היומיומית בעורף האזרחי. הדוח ציין כי המלחמה מסתמנת כאסון הכבד ביותר שפקד את ישראל מאז הקמתה, והשפעתה נוגעת בשכבות רבות בחברה הישראלית. מאזינים יקרים, ניכרת השפעה מיידית על האוכלוסייה המוחלשת, שהן לרוב הראשונות להיפגע בזמנים של משבר. זאת עקב המחסור הכלכלי החריף שמשפיע על היכולת לתת מענה לצרכים חיוניים בסביבה כאוטית ועל חוסר הגמישות לשנות ולו באופן זמני את מהלך החיים כדי להשיג ביטחון אישי. כבר בשבועות הראשונים למלחמה נוצר צורך אדיר לסייע לאוכלוסיות נרחבות, ביניהן המשפחות שפונו מיישובי העוטף בדרום ובצפון, חיילים, משפחות שנשארו ביישובי קו האימות ונקלעו למצוקה זמנית עקב המלחמה, וכמובן המשפחות שחיו בעוני עוד טרום המלחמה ומצבן החמיר עקב חוסר נגישות למזון ומצרים בסיסיים, אובדן מקום העבודה ויוקר המחיה. צפוי שהמאמץ המלחמתי בזירה האזרחית יימשך לפחות במחצית הראשונה של 2024 ואולי לכל אורכה, לאור עצימות המלחמה והשפעותיה הרחבות, עלותה הנאמדת בכ-200 מיליארד שקל, העובדה שנכנסו למלחמה עם אינפלציה וסביבת ריבית גבוהה יחסית והמיתון המסתמן, וצפויות גם החרפה והעמקה של העוני כבר במהלך שנת 2024, וכן הידרדרות של משפחות נוספות למצוקה כלכלית. עד כאן, מאזינים יקרים.
كان كل دافيد بهالساعه 3:30. لمازنين سلام حدثات وكران تخلا. הנשיא ابراهيم رئيسي هدجيش كي هيشوت الصهيونيه تسلم على تسلمت همخير على بشع هتنكشوت باخد هيعتصم هبخريم של مشمروت مهبخه الاسلاميه بسوريا. قام صار اخوس حسين امير عبد اللهيان امر ل كي على تل ابيب لخكوت لاسفرا كشا لاخور. דובר משרד ההגנה אמר כי נפילתו חלל של היועץ אלוף רדי מוסאווי מצביעה על האופי הטרוריסטי וההפרה הברורה לריבונות של סוריה. יש כידוע אחד היועצים האיראנים הבכירים ביותר נרצח בסוריה ומשמרות המהפכה נשבעו להגיב. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין שלח איחולים וברכות חמות לנשיא אברהים רייסי ולמנהיג המהפכה האסלאמית. שרי החוץ של איראן ומצרים קיימו שיחות טלפון והחליפו דעות על היחסים הבילטרליים וההתפתחויות באזור. מעיקר החדשות לחדשות במדואן בקול דוד. הנשיא אברהים רئיסי הדגיש כי הישות הציונית תשלם את המחיר על בשע ההתנקשות באחד היועצים הבכירים של משמרות המהפכה האסלאמית בסוריה, אלוף חלל סייד רדי מוסאווי. בהצהרה שפורסמה אתמול על רקע ההתנקשות באלוף רדי מוסאווי במתקפת טילים שביצעה הישות הציונית בדמשק, הנשיא אברהים רئיסי אמר כי צעד זה מציג עדות נוספת על פשיטת הרגל, חוסר האונים והחולשה של הישות הציונית, והדגיש כי ישות הכיבוש בהחלט תשלם את המחיר על הפשע הזה. הנשיא רئיסי נחם וברך באותו הזמן את העם האיראני ואת חבריו של החלל ואמר, המפקד האמיץ הזה, שהיה אחד החברים של חלל רב אלוף קאסם סולימני, נפל למען הגנת המקומות הקדושים של אהל בית עליהם שלום בסוריה, ולמען העקרונות האסלאמיים הנעלים. זכרו יהיה לנצח. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן אמר לי אחר נפילתו חלל של היועץ במשמרות המהפכה האסלאמית בסוריה רדי מוסאווי, כי על תל אביב לחכות לספירה קשה לאחור. בחשבונו בפלטפורמה אקס הביע שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן תנחומים קנים למשפחת מוסאווי ולשני העמים האיראני והסורי, ואמר החלל הנכבד הזה נלחם שנים לצד החלל חאג' קאסם סולימני נגד הטרוריסטים למען ביטחון איראן והאזור. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן חזר על כך כי על תל אביב לחכות לספירה קשה לאחור. דובר משרד ההגנה התייחס היום במסיבת עיתונאים לנפילתו חלל של אלוף רדי מוסאווי, ואמר נפילתו חלל של היועץ אלוף רדי מוסאווי מצביעה על האופי הטרוריסטי וההפרה הברורה לריבונות של סוריה. זה יוצר מצב של חוסר ביטחון וניסיון להצית מלחמה מצד אישות הכיבוש, מה מחייב האנשה מתאימה. ועל הציונים לשלם את המחיר על המעשה האחרון שלהם ולחכות לשלם את המחיר בצורה שתפגע בישות הזאת. דובר משרד ההגנה הדגיש כי פשעים אלה ראויים לעונש ועל הישות הזאת להמתין לתגובה נחרצת ונבונה. הוא הוסיף כי התגובה החכמה תביא למניעת אישות זו להשיג את מטרותיה הטרוריסטיות. לדבריו, רצח החלל מוסאווי מהווה הפרה ברורה לריבונות של סוריה ונועד לערער עוד יותר את היציבות והביטחון באזור, ועל הציונים להמתין לשלם את המחיר. נגיב לישות הציונית במקום ובזמן המתאימים, אמר דובר משרד ההגנה באיראן. כידוע, סייד רדי מוסאווי אחד היועצים הבכירים של משמרות המהפכה האסלאמית היה בסוריה ונרצח במתקפה שביצעה ישות הכיבוש הציונית נגד אזור זיינביה בפרבריה של דמשק. משמרות המהפכה האסלאמית פרסמו הודעה המבטיחה שהישות הציונית תשלם את המחיר על פשע הרצחו של אחד היועצים הצבאיים הוותיקים בסוריה. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין שלח אתמול איחולים וברכות חמות לנשיא אברהים רייסי ולמנהיג המהפכה האסלאמית אייתוללה סייד עלי חמינאי. במהלך פגישה עם שר המסחר והתעשייה עבאס עלי הבאדי, הנשיא ולדימיר פוטין ביקש להעביר את ברכותיו החמות לנשיא ולמנהיג המהפכה האסלאמית. לפני כן התקיימה ישיבת המועצה הכלכלית העליונה אירו-אסיה בסנט פטרסבורג בצפון רוסיה. במהלך הישיבה נחתם הסכם הסחר החופשי בין האיחוד הכלכלי האירו-אסייתי לבין איראן. ההסכם החדש יחליף את ההסכם הזמני שנחתם ב-2019. שרי החוץ של איראן ומצרים קיימו שיחת טלפון והחליפו דעות על היחסים הבילטרליים וההתפתחויות באזור, במיוחד ההתפתחויות בפלסטינה וברצועת עזה. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן ברך את עמיתו המצרי על הצלחת הבחירות האחרונות לנשיאות וקרא לקדם את ההסכמות שהושגו בין שני הנשיאים. שרי החוץ של איראן ומצרים דנו בהתפתחויות הקשורות לפדישה של הישות הציונית לרצועת עזה, המצב בגדה המערבית, הצורך בעצירה מיידית של בשעי המלחמה והמצב ההומניטרי בעזה, והצורך בשליחת סיוע הומניטרי בינלאומי לאזרחים ברצועת עזה. שר החוץ חוסיין אמיר בלהיין שוחח בטלפון גם עם מקבילו הירדני איימן ספדי על המצב ברצועת עזה, ומסגרת השיחה שוחחו השרים, שרי החוץ של איראן וירדן, על הצורך בהכנסת סיוע הומניטרי לרצועת עזה בכמות מספיקת. ראש הצוות של האום לעניינים הומניטריים ג'ימה קונל, שנמצאת ברצועת עזה, כנתה את העברת האוכלוסייה העזתית לפי הנחיות הצבא הישראלי כלוח שחמט אנושי. היא הוסיפה כי אלפי בני אדם נעקרים ממקומם שוב ושוב, ללא הבטחה שהמקום החדש אליו יגיעו יהיה בטוח לחלוטין. היא הדגישה כי אין מקום בטוח בעזה. בנוסף, היא ציינה כי פעמים רבות האזורים שנחשבים בטוחים הם כה צפופים, שכבר אין בהם מקום לאנשים נוספים. דיברתי עם אנשים רבים, יש כל כך מעט מקומות ברפיח שאנשים פשוט לא יודעים לאן הם יכולים ללכת, אמרה קונל. הוועד הפועל של אש"ף התכנס אתמול בהנהגתו של הנשיא מחמוד עבאס ברמאללה לדון במצב בגדה המערבית וברצועת עזה על רקע המשך התוקפנות הציונית ומעשי הטבח. בסיום הישיבה פרסם הוועד הפועל של אש"ף הודעה בה הביע התנגדות לניסיונות לבצע הגירה בכוח של בני העם הפלסטיני אל מחוץ למולדת. כמו כן, הדגיש הוועד הפועל את המשך התאום להביא לאחדות העמדה הערבית ולהתמודד עם התוקפנות הציונית הנתמכת על ידי ארצות הברית, תוך התנגדות להצעה להקים ממשלה פלסטינית לניהול הגדה המערבית ורצועת עזה שלא תהיה קשורה לאש"ף. הוועד הפועל של אש"ף תקף את הצעדים האכזריים נוקט שלטון הכיבוש נגד אלפי אסירים ושלילת הזכויות המינימליות המעוגנות בחוק הבינלאומי ובחוק הבינלאומי ההומניטרי. חברת המועצה המחוקקת הפלסטינית מטעם החזית העממית חאלידה ג'ראר נעצרה אתמול פעם נוספת בביתה ברמאללה. ג'ראר שוחררה מהכלא הישראלי בחודש ספטמבר 2021 לאחר שריצתה עונש מאסר של 14 חודשים. לאחר מעצרה של ג'ראר אז הופעל לחץ לשחררה בין היתר מצד הכלא הבינלאומית. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מקול דוד.
למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות שלנו להיום שלישי. בשולי המלחמה בעזה והתקיפות החוזרות ונשנות של ישראל נגד האזרחים בעזה מתנהלות גם מלחמות שוליים, הן מצד תימן והן מצד לבנון. במלחמות השוליים האלה ישראל תוקפת מעת לעת בסוריה, ובאחת מהתקיפות האלה אתמול נפל מפקד משמרות המהפכה סייד רזי מוסבי. המעמד של המפקד כיועץ רשמי של הרפובליקה האסלאמית בסוריה, שהוזמן על ידי הממשלה הלגיטימית של סוריה, הוביל לכך שהידיעה על נפילתו הדהדה בתקשורת. על נפילתו הגיבו הנשיא אברהים ראיסי, שר החוץ חוסיין אמיר אבדאללהיאן, וגם במשמרות המהפכה הגיבו לאירוע והאשימו את ישראל. גם בישראל התייחסו לכך. אחת הפרשנים הישראלים, רון בן ישי, פרסם מאמר מפורט על הרצח הזה וקישר אותו לתקיפות של החוסים בתימן נגד הספינות הישראליות. מבחינת ישראל, התקיפות של תימנים מתבצעות בהוראת איראן. אך איראן תמיד הכחישה קשר ישיר בינה לבין התקיפות. איראן מסבירה ומדגישה כי כוחות ההתקוממות באזור, הן בעיראק, הן בלבנון והן בתימן, פועלים בצורה עצמאית ולא מקבלים הוראות מאיראן. וגם בשטח לא נמצא אף ראיה לכך שאיראן מתערבת ישירות בתקיפות. עם זאת, איראן לא מסתירה את התמיכה הפוליטית והרוחנית שלה בהתקוממות כולה, ובמיוחד בפלסטינים שלוחמים בשביל המולדת שלהם שנכבשה על ידי ישראל. החלל רזי מוסבי היה מעוזריו ומלוויו של המפקד החלל קאסם סולימני, שמתקרבים ליום השנה לנפילתו. מבחינת הישראלים, אין ספק שהוא היה אישיות בעלת השפעה, שהיה לו תפקיד מרכזי בהפעלת כוחות נגד הכיבוש. פרשנים פוליטיים מעריכים שישראל החליטה לתקוף בו בעקבות תקיפת התימנים בספינה ליד חופי הודו. הם טוענים שזו הייתה פעולה איראנית ישירה נגד אינטרסי ישראל, והייתה עליית מדרגה מצד איראן, ולכן גם ישראל העלתה את תגובתה מדרגה. הם מעריכים שהתקיפות נגד אנשי משמרות המהפכה בסוריה הן חלק מהמלחמה החשאית המתנהלת בין ישראל לאיראן. הפרשנים מייחסים גם תקיפה בקציני משמרות המהפכה בתחילת החודש הנוכחי ב-2 בדצמבר לישראל, שבוצעה לפני התקיפה ברזי מוסבי. נראה שהתקיפה באיש המשמרות המהפכה היא סימן לתסכול של ישראל מלהתמודד עם המלחמה בעזה, וגם המלחמה שנוצרו סביב המלחמה המרכזית. זה גם מראה שבישראל אוכזבו מהתגובה האמריקנית והקואליציה שהיא הקימה כדי להבטיח את הים האדום. אם ארצות הברית הייתה רוצה להגיב לתקיפות נגד הספינות הישראליות, לא הייתה ישראל מוכרחת להגיב עצמה. דרך אגב, זה מובן מאליו שכל עוד האינטרסים של ארצות הברית לא נפגעו ישירות בים, הם לא מסתכנים להתערב מול התימנים ולפתוח חזית נוספת ולשפוך שמן על המדורה בים. אך מצד אחר, דרך האימות שבחרה איראן עם ישראל כישות כיבוש והתמיכה בפלסטינים, זו בחירה אסטרטגית שאין סיכוי להביא לשנותה בתקיפות והרציחות פחתניות נגד מפקד או מפקדים איראנים. עד כאן, מאזינים יקרים.
כאן קול דוד, מאזינים יקרים, גם בחדשות של היום, המתיחות בין נתניהו לגלנט הולכת ומחריפה עד כדי גורמים שמתארים משבר אמון חריף בין השניים. הראשון הנחה באחרונה את ראש המוסד דדי ברנע ואת ראש השבק רונן בר שלא להשתתף בדיונים אצל גלנט שעוסקים בעסקת האסירים. חברת הכנסת גלית דסטל אטבריאן מהליכוד ששימשה שרת ההסברה של ישראל עד זמן קצר לאחר בירוץ המלחמה קראה בישיבת הסיעה אתמול בכנסת לסגור את משרדי הממשלה המיותרים. ובבית המשפט בעיר הקודש התקיים אתמול משפטו של בנימין נתניהו. הדיון עסק בתיק 4000 בזק וואלה ושיבו נאשם נתניהו בשוחד מרמה בהפרת אמונים. מאזינים יקרים, עד כאן תם שידורנו ליום, נשוב להשתמע מחר באותו מועד. עד אז לכולכם שלום ולהתראות. כאן קול דוד. Thank you.